הלחנה גאונית.
הלחנה? זה לא אני הלחנתי.
לא, אני יודעת, אבל זה גאוני.
ממש, ממש.
וואו, אבל זה הפנתר הוורוד, נתנו לך אישי.
לא, זה לא הפנתר הוורוד. אבל את יודעת שכמה אנשים חשבו שזה הפנתר הוורוד?
אני כל פעם שמעתי הייתי בטוחה.
לא, לא, אבל זה באמת כאילו באותו סגנון, זה ג'אזי כזה. כאילו הפנתר הוורוד זה יותר כזה, טודו.
טורום, טורום, טורום,
טורום, טורום, ברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן לא הפנתר הוורוד, אלא מוזיקה אחרת. אז ברוכים הבאים לפודקאסט חושבים טוב. כאן איתכם יהודית כץ בפודקאסט על איך אפשר לחיות טוב יותר, עם אורחים ואורחות ממש מרתקים וזוויות חשובות ונושאים שנוגעים בחיים עצמם. אני רוצה לפתוח ולהגיד לכם תודה, 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 תודה. הפודקאסט זכה המקום ראשון בקטגוריית לייפסטייל בתחרות של גיק טיים לפודקאסטים ל-2022, וזה כבר שנה רביעית ברציפות שהוא זוכה, שזה ממש, באמת ממש מרגש, ואני רוצה להגיד לכם תודה, כי אתם אלה שהלכתם והצבעתם, ואתם משתפים ומגיבים ושואלים ומספרים סיפורים על איך הפודקאסט נוגע בכם, אז באמת זה נותן לי המון המון משמעות, אז תודה רבה. מכאן אני עוברת לנושא של הפרק שלנו להיום, והיום אנחנו הולכים והולכות לדבר על איך אנחנו לעתים מרגישים תקועים. תקועים במערכות יחסים שלנו, תקועים בעבודה שלנו, תקועים במצב בריאותי, תקועים בכל תחום אפשר להיות בתקועים, וזאת התחושה הזאת שאין לה לזוז, שאין מה לעשות, שלא משנה כמה אני אתאמץ, שום דבר לא משתנה, וזה קצת מרגיש חסר אונים כזה. ואני חושבת שכולנו היינו לפחות פעם אחת במצב הזה, ובוודאי חלקנו נמצאים בו עכשיו. והיום אנחנו נדבר על הסיבות שבגללן אנחנו נתקעים, איך לעתים אנחנו חופרים את עצמנו עוד יותר עמוק פנימה בתוך זה, ומה אפשר לעשות כדי לצאת מתקיעות. ולשם כך, הזמנתי לכאן היום לנושא הכה משמח הזה, את דוקטור פנינית רוסו נצר. שלום לך.
שלום, שלום.
ברוכה הבאה.
איזה כיף להיות כאן.
איזה כיף שאת כאן פעם שנייה.
נכון.
ממש.
כן, מרגש.
כן, אנחנו, יש לנו מלא על מה לדבר.
כן, זה היסטוריה.
אנחנו כל פעם כזה פותחות עוד טאבים של דברים שאנחנו רוצות לדבר עליהם. בפרק הקודם דיברנו על משמעות, וזה היה פרק מאוד מאוד אהוב, שתדעי.
זה כן.
והיום אנחנו מדברות על תקיעות, ואני גם אציג אותך שוב, לטובת מי שאולי לא שמע את הפרק, אם לא רוצו, רוצו לשמוע. אז דוקטור פנינית רוסו נצר, את חוקרת ומרצה בכירה באקדמיה, ראש התוכנית ההכשרה ללוגותרפיה באוניברסיטת תל אביב, וראש מכון מצפן לחקר ויישום משמעות בחיים, וראש החוג לחינוך במכללת אחווה. חוץ מזה, את גם חיברת וערכת, היית שותפה בכתיבה של 8 ספרים, 8, שימו לב, 8, בנושאים של משמעות ופסיכולוגיה חיובית וקיומית וחוסן במעגלי חיים שונים. הספר האחרון והחדש ביותר נקרא אותנטיות קיומית בתיאוריה ומעשה. ובואי נתחיל רגע מלדבר על מה זה תקיעות.
כן, אז אני חושבת שבאמת כמו שאמרת מאוד נכון, תקיעות היא מצב אנושי, זה חלק טבעי ובלתי נפרד מכל פרויקט שדורש מאיתנו זמן ואנרגיה, וזה הרבה פעמים נובע מהפער הזה בין החיים שרציתי לחיות, או שאני חושבת שאני רוצה לחיות, לבין המצב הנוכחי. והפער הזה הרבה פעמים מייצר איזושהי תחושה שאנחנו עומדים במקום, איזשהו סוג של גז בנוטרל, no man's land כזה, שאני לא יודעת איפה אני ומה אני, איבדתי קצת את המצפן, את הצפון, ואני מרגישה קצת בסוג של המתנה. אני ממתינה שהדברים יסתדרו, אני ממתינה שיהיה הרגע הנכון, ואני חווה ממש גם אפילו פיזית איזושהי תחושה של עמידה במקום.
וואו. אז זה ממש, אם ניקח את זה לאיזה, זרק פה כבר כמה מטאפורות שיכולות כבר לפתוח לנו מלא צוערים לפרק, אבל זה קצת כמו ההבדל בין לנסות ללכת או להיות תקועה בבוץ תובני, שלא משנה כמה אני מתאמצת ומרימה את הרגל ועובדת קשה, אני לא מצליחה להוציא את הרגל, לעומת שינוי, שזה משהו שהוא כמובן גם לא קל, יש לו עליות, ירידות, שינויים, הפתעות, סיזיפי, אבל זה יותר כמו כזה לנווט בתוך איזה נהר, שכזה, הנה, יש סלעים, יש רפידים, יש זרמים, יש פתאום איזה עץ שחוסם חלק מהדרך, וצריך לנסות עם הידע הנכון, והשיטות הנכונות, והניסיונות והאימון, אני יכולה לנווט בתוך השינוי. אבל בתקיעות יש איזו תחושה של, אני לא מצליחה לזוז קדימה. זה לא רק עניין של עוד לא קצת אתגר, אלא משהו מרגיש תקוע.
עומד במקום, כן.
כן, עומד במקום.
אני חושבת שהמקום של להתחיל מהפנומנולוגיה, מהחוויה החיה של מה זה אומר בשבילנו, כי הרבה פעמים התווית הזאת של תקיעות, יכולה להיחוות אחרת לגמרי עבור אנשים שונים. אז, וזה גם יכולה להגיע בכל מיני ככה תחפושות, ולשבת על שורשים עמוקים מכל מיני כיוונים. אז השלב הראשון שאני חושבת שכבר אפשר להגיד, או להציע למאזינים שלנו, זה סוג של בדיקת דופק כזה. איך זה נראה התחושה הזאת? האם זה באמת לרוץ במקום, כמו איזה הליכון שלא הולך לשום מקום? האם זה בוץ תובני, כמו שאמרת? האם זה תחושה שאני הולכת במעגלים? האם זה תחושה של סבך של חוטים? איך זה נראה? ממש אם הייתי יכולה רגע לתאר את הדימוי או מטאפורה, מה זה אומר התקיעות הזאת? לקחת אותה מהמדף הזה של הספרים, איך זה מוגדר אולי תיאורטית, ומה זה אומר ברמת החוויה שלי?
אהבתי.
בגוף.
אהבתי.
כן, דימוי, מטאפורה. זה כבר מוריד את זה לאיזושהי, כן, משהו קונקרטי.
כן.
אז אפילו להתחיל במקום הזה.
כן. אני רוצה גם לחבר את זה רגע למה שקורה במוח שלנו, כשאנחנו מרגישים תקועים. אז אנחנו גם רואים שבאמיגדלה יש אובר פעילות, יש הרבה פעילות כשאנחנו תקועים. האמיגדלה היא מחוברת בעיקר לסטרס, לחרדה, לפחד, אז יש שם אובר פעילות. בכל מה שקשור לקורטקס הפרפרונטלי, שדווקא קשור לקבלת החלטות, לתכנון, לביסות עצמי, ללחשוב מה יהיה בעתיד, הפעילות יורדת בזמן שאנשים מרגישים תקועים, וזה גם מתחבר למקום הזה שאנחנו לא מצליחים לראות קדימה, לא מצליחים לראות מה האפשרויות שיש מולנו, לקחת את הדבר הזה לאיזה מקום, אלא יש באמת את התקיעות ולא את התנועה. ועוד דבר מעניין שקראתי, היה שההיפוקמפוס פחות פעיל כשאנחנו מרגישים תקועים. ההיפוקמפוס קשור גם לזיכרון וגם לניווט במרחב, ואנחנו, זה גם מתחבר למקום הזה שבאמת כשאנחנו תקועים, אנחנו לא רואים אפשרויות, נכון? זה מרגיש כמו איזה מבוך שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנו, שאנחנו לא רואים מה יכול להיות הדבר הבא, לאיזה דלת אני יכולה לפנות.
נכון.
משהו לא, לא אין תנועה אל עבר יעד מסוים.
נכון, בדיוק. וזה ממש ההפך מתנועה, כי חלק ממה שמייצר באמת שינוי, זה בדיוק התנועה הטבעית של הזרימה, ויש משהו שתוקע את הזרימה.
מעולה. כלומר, לא מעולה, אבל
הגדרה
מעולה. יופי, איזה כיף להיות תקועים.
נכון, אבל לפעמים זה כיף. אני רוצה להגיד שהרבה פעמים תקיעות, למרות התווית השלילית שיש לנו לגביה, זה בדיוק הפריים הזה שאנחנו שמים עליו, והוא גם מכניס איזושהי תחושה מאוד מאוד כבדה. זה השכבה הנוספת, הפרשנות הזאת של מה זה תקיעות, שמגיעה, כן, מאיך שזה אולי הרבה פעמים המותג בחברה שלנו, כי כל הזמן כולם נעים קדימה, ואני ככה סתם יושבת בצד הכביש, וזה בטח אומר משהו עליי ועל החיים שלי. ואם נסתכל על תקיעות דווקא בסוג של ריפריימינג, ולכן הסקרנות הפנומנולוגית הזאת היא נורא חשובה, מה זה אומר בשבילי? איזה סיגנל זה בעצם משדר לי? למה עכשיו? למה דווקא אולי בזירה מסוימת בחיים? אולי מה זה השכבה הנוספת, כן, שזה מייצר מערכת היחסים שלי עם הדבר הזה? האם אני מלכת עצמי או האם יש גם ביקורת עצמית סביב הדבר הזה? יש משפט שאני מאוד אוהבת שאומר, אנחנו לא טובעים מליפול לתוך המים אלא מלהישאר שם. אז כולנו נחווה את זה, וכולנו חווים את זה, והאמת שזה מעולה לחוות תקיעות מדי פעם, כי אם אני רק רצה, ולא עוצרת רגע להסתכל, או אין משהו שעוצר אותי, כי תקיעות עוצרת אותי, אפילו פיזית עוצרת אותי, רגע, קחי אוויר, נכון, לא נכון, מה קורה פה, האם את פועלת מתוך אוטומט, אז אם אני לא עושה את זה, כן, אם אני לא, כן, אני נופלת לתוך המים, זה בדיוק המקום של מתחילה תקיעות, אבל יכולת להישאר שם, זה מה שמייצר את השכבה הנוספת של מערכת יחסים עם התקיעות.
כן. זה מאוד מעניין כל מה שאת אומרת. אני כן חושבת שכשאנחנו כבר אומרים את המילה תקיעות, ולא, את יודעת, בלבול, משבר, קושי, אתגר, כן. אלא כשאני כבר אומרת תקיעות, זה בא עם כמה סיגנלים, כאילו זה בא עם סיגנל של באמת חוסר התקדמות, אבל לא לדקה, זה לא כזה, אוקיי, אני מנסה לכתוב ספר, וכבר 4 ימים לא כאילו הצלחתי לכתוב. זה חמוד.
כן.
כזה, בסדר, קורה, זה חלק מכל תהליך. אני מדברת על מצב שבמשך זמן משמעותי, קשה כן. לתת פה מספר חודשים, כי זה תלוי בדבר, אבל לזמן ארוך אני מרגישה שאני באותו מצב. אני בתוך מערכת יחסים, ואני כבר 5 שנים באיזה מקום שאני מרגישה שאני לא יודעת אם להישאר או להיפרד, או אנחנו רוצים להביא ילד או לא להביא ילד, וזה כאילו שם כל הזמן אותו מצב. אני כותבת ספר או כותבת דוקטורט, ואני כבר 10 שנים כותבת את הספר הזה, אבל זה לא שאת יודעת, ב10 שנים האלה כתבתי את זה, ואז עבר לזה, ובעצם שניתי את דעתי, אלא אני כאילו תחת אותה הכותרת, וזה בא עם תחושה של אין לי שליטה, אין לי השפעה, אין לי... זה חוסר עונים, זה תסכול, זה ייאוש, זה הרגשות שמתלווים לתקיעות.
קיפאון, איזושהי תחושה גם של שחיקה מאוד גדולה, כי לאורך זמן זה גם מייאש נורא להיות במקום הזה. אז אני אגיד שהרבה פעמים דיברנו על סיגנל, ואולי לא סתם, יש פה איזה איתות, רגע תעצרי בצד. ורגע תסתכלי, האם זה בגלל אולי, ותכף נדבר קצת על הסיבות, אבל אולי מה שאני עושה כבר לא מתאים לי, כי אנחנו יודעים שהקבוע היחידי זה שהכל משתנה. אבל הרבה פעמים זוגיות שהתאימה לפני 10 שנים, המבנה של הדפוסים שהשתרשו כבר לא מתאימים לי אולי, הרצונות שלנו משתנים, הצרכים שלנו משתנים, ומה שהיה מדויק אז כבר לא מדויק עכשיו. והרבה פעמים זה גם, את אמרת את זה מאוד יפה קודם, שזה גם יושב על איזשהו פחד לפעמים, לאבד משהו, כי בעצם זה שאני אזוז, יש לי גם רווחים מלהישאר תקועה, כן? Mm-hmm. בעצם זה שאני אזוז, הרבה פעמים, זה גם מזכיר לי עוד משפט שאני מאוד אוהבת, we want change, but we don't want to change. זאת אומרת, אנחנו רוצים שינוי, אני רוצה לצאת מהתקיעות הזאת, אבל מצד שני יש משהו שנוח ומוכר בתקיעות הזאת שמלווה אותי, ואני יודעת, גבולות הגזרה ברורים, ברור לי לאן ככה, איפה אנחנו נמצאים, וזה מייצר איזושהי תחושה של יציבות וביטחון. וחלק אולי ממה שעוד נדבר בהמשך, זה בדיוק היכולת קצת לרכך את החשיבה של הכל או כלום, או שאני לא תקועה, או שאני, אלא אפילו לקחת רגל שנמצאת בתוך המרחב המוכר הזה, ורגל אחת קצת להרחיב ולהגמיש בקטן, לגלות קצת מחוזות חדשים.
כן. הרבה פעמים בתוך התקיעות יש איזו תחושה שאני מחכה.
נכון.
למה אני מחכה?
שהפרויקט ייגמר, שהקורונה תסתיים, שהילדים יעזבו את הבית, שאני אצא לפנסיה, שאני אסיים את התואר. תמיד יש לנו איזה משהו שאמור להגיע, התנאים יסתדרו, הכוכבים בשמיים יסתדרו, ואז אני אעשה את זה. זאת אומרת, זה הרבה פעמים מה שתוקע הרבה אנשים, ככה מאוד יפה, איך הוא ניסח את זה, שתמיד ממתינים לרכבת, וממתינים שזה, ושזה יקרה, ושהוא יקרה, וזה אף פעם לא מגיע. ואז אנחנו מרגישים שהרבה פעמים אנחנו ממתינים שהחיים יתחילו. זה כאילו אנחנו באיזה חזרה גנרלית. מתישהו זה יתחיל, מתישהו זה יגיע, אני בינתיים ממתינה. והמוד הזה של המתנה, הרבה פעמים מייצר שכבה נוספת של התקיעות. כי זה לא רק התקיעות שהיא הרבה פעמים הזדמנות למשהו חדש, אבל איך שאני מתייחסת לתקיעות, מתחבר לי למשפט של יונג מאוד יפה, שהוא אומר, what you resist persists. זאת אומרת, מה שאתה נאבק בו, לא רק שהוא נשמר, הוא הרבה פעמים גם מתגבר, הוא נלחם בחזרה. זאת אומרת, עצם זה שאני נאבקת עם המקום הזה, כי זה לא מתאים לי לתסריט, כן? שבדיוק זה, אני בהמתנה, ובהמתנה יש גם דברים טובים. יש, כן, אנחנו אוהבים להגיד שיש מתנה בהמתנה, לא סתם במילים קרובות אחת לשנייה, וזה לא איזה קלישאה, זה באמת, יש לנו באמת פה הזדמנות שבהמתינה מקופלת מאוד מאוד יפה מתחת לאבן. אבל אם אני רק בחרדה הזאת, שזה ייגמר כבר, ואני במתנה שיגיע הדבר הבא ושזה יקרה, אז זה באמת מוסיף עוד מקום שרק מגביר את זה, ובדיוק מגביר את הגז בנוטרל הזה שדיברנו עליו. אני רוצה להגיד כמה אולי סיבות,
כן.
שככה מתחברות לזה, כי באמת, אני חושבת, דיברנו על זה גם קודם, שתקיעות היא באמת נושא מאוד מאוד רחב, ונוגע בכל כך הרבה דברים, בעצם נוגע במי שאנחנו כבני אדם, שהתנועה הטבעית ככה של החיים מניעה אותנו קדימה, ועם זאת יש כל מיני תהליכים מתחת לפני השטח שמשאירים אותנו תקועים, ומערכת יחסים ביניהם. אז הרבה פעמים אנחנו, למרות המחיר שזה גובה מאיתנו, אנחנו מעדיפים להישאר תקועים לפעמים. אז הרבה פעמים זה מתחיל אפילו ברמה ביולוגית של שימור אנרגיה. במערכת העצבים שלנו מאומנת לשמר כמה שיותר אנרגיה, וכשהמטרה היא הישרדות, אז התקיעות מאפשרת לנו שימוש יעיל במשאבים, כשהדברים לא ברורים, לא זה, אני מעדיפה ככה מה שנקרא לשמר אנרגיה, אני פחות משתמשת במקום הזה, כן? המערכת שלנו מכוותת להקשר ההישרדותי. שימור הדימוי שלנו, נכון? אם אנחנו נשארים תקועים, אז כל החשש של תסמונת המתחזה, נכון? שגלו אותנו, שאני לא באמת שווה, אם אני אעשה משהו חדש, שאני נשארת במה שאני מכירה. זה כמובן מאוד מתחבר למי שמכיר את תיאוריית המיינדסט של קרול דווק, תבנית חשיבה מקובעת לעומת מתפתחת, כן, אפרופו קיבעון ותקיעות מאוד מאוד קרובים אחד לשני, אני מעדיפה להישאר בפרובינג, להשאיר את הדימוי שאני מספיק טובה כמו שאני. כי אם אני אהיה בתבנית חשיבה מתפתחת, אם אני אהיה מוכנה לאתגר את המקום הזה, יהיה כרוך בזה כישלון, ואז מה זה אומר עליי?
כן, את בעצם מדברת על מקומות שבהם שווה לי, כאילו, לכאורה, נכון. להיות תקוע. מה בדיוק. הרווח שיוצא לי מלהיות תקוע?
בדיוק.
כי אם לא היה שום רווח,
נכון?
כנראה שמשהו היה זז.
לגמרי.
דוגמה שעולה לי בהקשר של הדברים שאמרת, זה למשל מישהי שהיא מאוד מאוד התלבטה האם לעזוב את העבודה שלה. ובעבודה הזאת שלה, מבחוץ זה היה נראה מאוד טוב. כאילו זה היה נראה שיש לה טייטל מאוד מרשים, היה מאוד קשה להתקבל איזה משרה שהיא ככה יוקרתית עם המון אחריות, אבל בפועל מה שהיה בתכלס שהיא לא כל כך הצליחה להתקדם בה, זה לא מה שהיא חשבה, לא היה לה מעניין, בגלל שלא היה לה מעניין היא לא ממש עשתה עבודה טובה, אז היא גם לא עשתה את העבודה הזאת טוב, כאילו היה שם מצב שברור שבניגוד למה שנראה מבחוץ, מבפנים הוא לא טוב, אבל זה באמת הייתה עבודה שהיה קשה להיכנס אליה. וכשעבדנו ביחד, אז היא נורא נורא התלבטה, מה לעשות? לעזוב, להישאר, לעזוב, להישאר. עכשיו, בלעזוב, יש, את יודעת, את כל מה שאת הולכת לאבד, זאת עבודה שהיה לך קשה לקבל אותה. זה רושם, שהוא רושם, שעושה רושם מאוד טוב על העולם, על העולם בחוץ. איך זה ייראה, זה יהיה גם כאילו להכיר בזה, שמה, אני לא טובה בזה, אני לא יודעת לעשות את זה, ו... בעצם התקיעות שלה הייתה, זה שהיא לא עזבה, אבל היא גם לא נשארה. כאילו, מה זה נשארה? היא נשארה פיזית, אבל כן. היא לא שינתה לא את הגישה, שם. היא לא כן. למדה דברים חדשים, היא לא הצליחה להיות מחוברת לגמרי למשרה הזאת, כדי שזה כן ישתפר, שזה גם יכול להיות מסלול, להגיד, אוקיי, יש פה משהו שאני לא אוהבת, אבל בואו ננסה לחשוב איך אני עובדת איתו בכל זאת. היא הייתה במה שאנחנו קוראים לו no man's land, של אני לא פה, כי אני לא אוהבת את זה, וזה לא מתאים לי, וזה לא מסתדר, אז אני כאילו כאן פיזית, אבל אני לא פה, אבל אני גם לא יוצאת החוצה. ואני במרחב הזה, שהוא מרחב ההתלבטות, אחלה מקום להתעקע ולחכות בו. אני כאילו על סטטוס מתלבטת. עכשיו, אבל אפשר להיות בסטטוס הזה הרבה, הרבה, הרבה זמן, ובינתיים הזמן עובר, ואני גם לא יוצאת החוצה ואולי מוצאת אפשרויות חדשות, ואני גם לא באמת נשארת בפנים. וכמה שחקרנו את זה יותר, אז באמת הבנו שכל עוד היא נשארת, נשמר לה הפוטנציאל. נכון, נשמר לה המקום הזה של מה היה יכול להיות.
בדיוק.
אם הייתי בעבודה הזאת. וזה הרבה פעמים המקומות שבהם אנחנו נתקעים, של יש איזה כותרת שאני רוצה להחזיק בה, ולשנות משהו, יהיה להיפרד מהכותרת הזאת.
בדיוק.
להיפרד מתפקיד שנראה טוב, להיפרד מסטטוס, מה זה אומר עליי אם אני אהיה גרושה, גם זה, נכון? נכון. אנשים נשארים תקועים בניסויים, למרות שממש לא טוב להם, כי אומרים, רגע, איך זה ייראה אם אני אתגרש? מה זה יגיד עליי?
מה זה הסטטוס החדש הזה? מה זה בעצם אומר?
כן. מה זה אומר אם אני כותבת ספר ואז מחליטה להפסיק לכתוב אותו וזורק את הכל לפח, מה נכשלתי במשימה, כאילו איפה הפוטנציאל שלי בעצם נשבר, והרבה פעמים זה משהו שגם משאיר אותנו מאוד תקועים ומאוד מתחבר לדברים שאת אומרת, גם מבחינת זה שזה נוח לי כי זה מה שאני מכירה, אבל גם מבחינת זה שאני באמת לא יודעת מה יהיה בחוץ ואני לא יודעת איך התפיסה של הזהות שלי תהיה שונה אם אני אצא החוצה, נכון, או אשנה משהו.
נכון. זה באמת המקום של הפנטזמה של לקאן, שבעצם מדבר על זה שיש משהו בלהחזיק את הדבר העיווי הזה, כן? הדבר הלא מושג הזה. היום אחד, והדבר הזה שנראה נורא נורא יפה על, על הדף או על החזון, אבל מרגע שאני אקשלי עושה את זה, אז כרוך בזה גם כישלון, גם חשיפה, גם יכולת להיות נוביס, כן? איזה חדשה במקום הזה. אחרי שביססתי מאוד מאוד טוב את הזהות הקיימת שלי, ואז כמו שאת אומרת, אני בלימבו הזה של הרגל פה, רגל שם, אבל לא באמת פה ועדיין לא שם, וזאת חוויה שיכולה הרבה פעמים מאוד מאוד לשתק. כי אני עוד לא יודעת בדיוק מי אני לא לגמרי מתחייבת לזהות החדשה, אבל אני כבר ממש לא האדם שהייתי. זו באמת חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, ובהקשר הזה באמת רציתי להציע, אם אנחנו מציעות קודם כל להתבונן על זה, לפרק את זה, להבין מה זה, אז באמת להתבונן באומץ, אולי קצת כמו שאת מספרת על אותה בחורה, על הרווח שאנחנו מפיקים מהתקיעות שלנו בתחומים מסוימים בחיים. ברגע שהבנו מה זה, פירקנו את זה, אז רגע לשאול אמיתי, מה זה נותן לי? כן, למשל, תקיעות בחיפוש עבודה חדשה, כמו שאת אומרת, מצד אחד, המחיר זה שאני לא מתקדמת מקצועית, אני מרגישה כבויה, חסרת אנרגיה, שחוקה. מצד שני, התועלת, כמו שדיברנו, אני אשרת בסביבה מוכרת, אני לא מסתכנת בכישלון, בפירוק של הדימוי שבניתי לעצמי. ומה היא התועלת מהשינוי? זאת אומרת, עצם זה שאני עוד פעם, עוד פירוק עושה, ומבינה, רגע, מה הבנפיט כאן, כן? מה זה נותן לי? מה התפקיד של, כן. של התקיעות הזאת? יש לה תפקיד, היא לא סתם כאן.
אני חושבת שאת מעלה נקודה סופר חשובה, המקום הזה של באמת להתבונן, שזה כן. קצת מרגיש אולי לא הדבר האינטואיטיבי לעשות, כי כשאני תקועה, אני כל כך כבר סולדת מהמצב, כל כך לא בא לי להיות בזה, נכון? אני רק רוצה שמשהו אחר יקרה, אני כל כך מחכה שהנסיבות, שמשהו יבוא מבחוץ, אלוהים, שאת יודעת, אם ניקח את הדוגמה הזו של הגירושין, אז הלוואי שהוא יתגרש ממני, נכון? אנשים אומרים את זה, שהוא יפרד ממני, שיפטרו אותי, שכאילו משהו אחר בעולם יבוא ויעשה לי, כי לי קשה לעשות את הצעד הזה. אז אני כל כך לא רוצה להיות שם, שהרבה פעמים אנחנו תקועים בגלל שאנחנו לא מבינים את המצב כמו נכון, שצריך. אנחנו, נכון. אנחנו כאילו מבינים, כן, אבל אנחנו לא מסתכלים באמת כמו שאת אומרת לעומק, ואז אני מנסה או לשנות את הדבר הלא נכון, או שאני נאבקת בזה. אני לא מקבלת את המצב. הפילוסופיה הסטואית מדברת על זה הרבה, על כמה חשובה הקבלה של המצב, הקבלה נכון. של עצמי גם, כדי להצליח להשתנות בתוכו.
נכון, נכון. אני, בהשלמה למה שאת אומרת, יש לערך פרום ספר שאני מאוד אוהבת, המנוס מחופש. ובאמת חירות כרוכה באחריות. כמו שאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רוצים שחרים כבר, יגידו לנו מה לעשות, יגידו לנו, או יזיזו אותנו, ידחפו אותנו מבחוץ, ויגיע הדבר הזה שמזיז אותנו בכוח. כי אם זה קרו, זה כן, זה תלוי בנו, אז זה אומר לקחת על זה אחריות. וחלק מהעניין באמת בהקשר של החרדת החירות, שהיא אחת מהחרדות הקיומיות, משמעות, סופיות, המוות, בדידות וחירות, מאוד קשורה בזה, בדיוק מהמקום של או לברוח, או להימנע מהצורך לבחור, ואנחנו חיים גם בעולם שמאוד מעודד את זה בהקשר הזה, או ממקום שאני לוקחת על עצמי יותר מדי, כן, אחריות, ואז כל דבר יש לו איזשהו כובד משקל ואשמה מאוד מאוד גדולה. ואנחנו באמת עושים הרבה כדי לברוח מהמקום הזה. וחלק מהעניין זה באמת להסתכל לצללים האלה בעיניים, להסתכל למפלצת הזאת בעיניים, לתקיעות הזאת, וממש רגע במקום להדוף אותה מאיתנו כמו איזה זבוב או יתוש עקשני, ורגע למצוא כל מיני דרכים חיצוניות או קוויק פיקס כאלה לזוז, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו זזנו, אבל התקיעות חזרה, כן, היא עוקפת אחרינו כמו איזה צל, רגע להסתכל בעיניים ולהבין מה היא בעצם מנסה להגיד לנו.
ואיך מתבוננים? כאילו, מה זה אומר? כי אתה מתבונן זו מילה כזו שקל להגיד. קשה לעשות. אז מה, איך נראית ההתבוננות בתכלס?
כן, אז באמת התחלנו מההתבוננות הפנומנולוגית, שהיא מלמטה למעלה, של להבין, נתת איזה דימוי מטאפורה, לראות איפה זה בגוף מרגיש, מתי זה מתעורר, מה גבולות הגזרה, מה התפקיד של זה. המשכנו בלהבין באמת את הרווחים המשניים מהמקום הזה. אפשר להמשיך להתבונן בזה גם, אבל לכתוב את זה, כן, יש משהו נורא, כן, יד יותר חכמה מהשכל בהקשר הזה. מגלה לנו המון דברים שאנחנו לא תמיד רוצים להיות בקשר איתם בדיבור הפנימי. לפעמים לעשות אפילו הפרדה בין מה שכן בשליטתי למה שלא בשליטתי, איפה אני מחכה שמישהו ישלוף אותי מהמקום הזה, ואיפה המקומות שאני כן יכולה לקחת אליהם אחריות, ולו מאוד מאוד קטנה. לפעמים זה גם המקום הפיזי. זאת אומרת, לפעמים עצם זה שאני, מה שנקרא, מקרקעת את עצמי. אפילו כן, להיות עם עצמי בשקט זה נורא לא פשוט, כן? זה בדיוק המקום של שאני בורחת מזה ל-overdoing, או בורחת מזה למקומות אחרים. ואז עצם זה שאני יוצאת למרחב אחר, יוצאת לטבע, או יוצאת למקום, ממש פיזית מזיזה את עצמי, בתנועה, כי כן, אמרנו, ההפך מתקיעות, זה תנועה. ולפעמים היכולת לחקור גם מה ההפך בשבילי, כן, חלק מלהבין את גבולות גזרה, זה המקומות שבהם אני לא מרגישה תקועה. האם יש מקומות כאלה בחיים שלי, שבהם יש דווקא פלואו, יש זרימה של אנרגיה, יש מקומות שדווקא מעוררים אותי לחיים, אולי נסות להבין מתי בפעם האחרונה זה קרה? ומה אפשר את זה אז? להפנות איזשהו זרקור של חקר מוקיר למקום הזה? מה אפשר לי אז להרגיש שאני בתנועה? גם אם זה בתחום אחר לגמרי, ולראות ככה מה התנאים ואם אפשר לשחזר את זה במקום הנוכחי.
כן, את יודעת, אני גם חושבת שיש משהו בתקיעות שקשה לנצח אותו ברציונל.
נכון.
כלומר, יש משהו שזה, יש קונפליקט רגשי. רגש אחד רוצה ככה, רגש אחד רוצה ככה, שניהם קיימים. אז אם דיברנו על הדוגמה של תקיעות בעבודה, אז מצד אחד יש לי בוס שמתאמר בי, ואני כזה באה ומרגישה קטנה ומקובצת, ואני אומרת, לא מגיע לי, לא מגיע לי שתחסו אליי ככה, לא מגיע לי כל יום לבוא למקום עבודה שידברו אליי ככה, שיקטינו אותי, שאני לא אתפתח בו. מצד שני, יש לי משכנתה, אני בקושי סוגרת את החודש, אני גם ככה על, על הקצה ובחרדה כלכלית, ועכשיו זה, 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 את יודעת, איזה רגש פה יותר חזק? כן, כן. הרגש שלה כזה, בונה, כזה, לא מגיע לי. אני כזה, אני שווה יותר מזה. והרגש של רגע, אני באמת בדאגות כלכליות, ואני צריכה לתת, לספק אוכל למשפחה שלי, וזה סוגר לי את הפינה הזאת, ואני לא יודעת. והרבה פעמים, המהות של התקיעות היא כאילו, להגדיל עם זה מגע, כדי לחזק את אחד הרגשות. כי בסוף, תראה, אנחנו נחשוב גם עוד מעט על עוד פתרונות שהם יותר אינטגרטיביים, כן, אבל כן. כן יש כאן איזה מקום של רגע לצאת מתקיעות, זה כן לעשות איזה טרייד-אוף אמיתי. אני הולכת גם להפסיד משהו, אחרת לא, אם זה היה קל, אז לא הייתי נמצאת שם כל כך, כל כך חזק. אז, וללכת ולהתייעץ, ולקבל עוד חוות דעת, ועוד זווית, ועוד זה, זה כאילו מקום שהוא לא תמיד עוזר לי.
נכון.
אחרת זה כבר היה נפטר לפני 5 שנים.
לגמרי.
כי כבר אמרו לי את כל מה שאמרו לי. אז אני רוצה או להתחבר יותר לרגש, כמו שאת אומרת, לכתוב על זה, להיות בקשב לרגשות שלי, ללכת לפסיכולוג, אם צריך, כלומר, כן לראות את זה יותר ולהרגיש את זה יותר, ואפשר גם להגדיל את המגע עם הסיטואציה ולא לברוח ממנה. אם יש לי בוס מתאמר, לעשות איתו יותר דברים. כן? אם אני בחרדה כלכלית, למשוך את זה רגע יותר לקצה, זה נשמע קצת פרדוקסלי, אבל זה הולך להבהיר לי בצורה יותר חזקה, מה יותר חשוב לי.
מה יותר חשוב לי, כן. אני רוצה ממש להתחבר לזה. אחד מהמשלים הפילוסופיים הידועים שמשקף את מה שאת אומרת, זה נקרא חמור של בורדן. על חמור שעומד בין שתי ערימות של אוכל משני הצדדים, צד ימין וצד שמאל, אין שום שיקול רציונלי או לוגי לבחור באחת הערימות על פני השנייה, ואז מחוסר יכולת לקבל החלטה, כמו שסיפרת קודם על אותה בחורה, פשוט גובע ברעב. במילים אחרות, ההתנגשות הזאת הרבה פעמים והצורך לקבל איזושהי החלטה רציונלית לא עובד, כי הרבה פעמים הפחדים שנמצאים שם הם פחדים לא רציונליים. ואחת מהטכניקות שגם מאוד בולטת בלוגותרפיה, למשל, זה ההתכווננות הפרדוקסלית, שמאוד מתחבר למה שאת אומרת, שבאופן פרדוקסלי, במקום להילחם במשהו שהוא מפחיד אותנו, כן? זה השכבה של הפחד מהפחד. למשל, נחשוב על אדם שיש לו נדודי שינה. כבר בבוקר הוא עסוק בשדה הקרב שהולך להיות בלילה. זאת אומרת, החרדה הזאת רק מתדלקת את עצמה. ואם אני דווקא אומרת לעצמי, בואי, קחי ניסוי, קחי את הדבר שאת מפחדת ממנו, את הדבר שתוקע אותך, ותקחי אותו עד הסוף, כמו שאמרתי עם הבוס. בואי נראה כמה זמן אני יכולה להישאר ערה בלילה. או אם יש משהו, לא יודעת מה, פחד מכישלון, מה שתוקע אותי, בואי נראה בכמה דברים אני יכולה להיכשל. אני אקח שני דברים, 3 דברים השבוע שאני נכשלת בהם בכוונה. שופכת קפה, עושה מה, לא מושלמת. הרבה פעמים זה מוציא את הרוח, מה שנקרא, ממפרסי הפוביה. זה מעקר את הדבר הזה שתוקע אותי כל כך הרבה זמן, ואני לא מסוגלת להסתכל לו בעיניים.
אני חושב שאלה עצות מעולות. אנחנו כבר, את יודעת, אנחנו כזה נאות במקביל בין הסיבות לתקיעות והדברים שגם עוזרים לנו בעצם לצאת, כי זה
ממש קשור אחד לשני.
זה כן, אפשר כל כך לפרק את זה, אבל באמת יש, אני חושבת שאם אנחנו שמים לב שנותנים לנו מלא עצות ושאף אחת מהעצות נראית לנו כאילו לא מתאימה, את יודעת, אם ניקח סתם נזרום עם הדוגמה של העבודה, ואנשים אומרים לנו, למה שלא תיקחו קורס? למה שלא תלמדו את זה? למה שלא תתראינו שם? חבר שלי בדיוק פתח סטארט-אפ, בוא תנסה, אתה יכול לעזור לי רגע וזה כמה חודשים, אני מכיר מישהו ש... והכל כזה מרגיש לנו מין, אבל לא, אבל... לא, אבל זה יהיה יותר מדי קשה. לא, אבל... אז בלינג בלינג, נורה אדומה שכזה, יש כאן משהו שאני לא רואה אפשרויות, נכון? זה לא שהרעיון ה-105 שאני אמצא, הולך להיות זה שיפתור את הכל.
נכון, נכון. וחלק מזה זה באמת להיות מוכן רגע לשבת בצד ולראות מה זה בשבילי. לראות רגע... איזו קריאה, בואו נעשה את הריפריימינג הזה רגע, ממקום של תקיעות, כי תקיעות זה מילה טעונה, כן, יש לנו הרבה מילים שכבר טעונה בכל מיני משמעויות.
זה מצב טעון.
נכון, נכון, לגמרי, אבל זה מצב גם טעון בכל מיני פרשנויות חיצוניות, והיכולת שלי רגע לעשות את הריפריימינג הזה, אולי אני יכולה להסתכל על זה כקריאה של החיים למשהו חדש, אולי אני יכולה להסתכל על זה כאיזושהי באמת הזדמנות, מה התסריט, כי אם דיברנו קודם על התסריט הגרוע ביותר שיכול לקרות אם זה יתממש, שזה ההתכווננות פרדוקסלית, מה התסריט הטוב ביותר שאפשרי? איך הגעתי לשם? נניח אם זה לא קרה, או איך אני בלי הדבר הזה? כי חלק מהרבה פעמים ממה שמשאיר אותי תקועה, זה בדיוק הציפיות הלא מציאותיות, החשיבה של הכל או כלום, כמו שאת אומרת, השחור הלבן, הפרפקציוניזם, רק אם זה יהיה מושלם, אז אני אצא החוצה, או רק אם בדיוק הכל יסתדר כמו שאני רוצה, הרבה פעמים לנפח דברים קטנים, לכדי דברים גדולים, להגדיל את העוצמה של השלילי, אנחנו יודעים שאנחנו מחוותים יותר לשים לב לשלילי מאשר לחיובי, הרבה יותר קל לנו לעבור מחיובי לשלילי מאשר משלילי לחיובי. יש מחקר שאני מאוד אוהבת, את בטח מכירה, על זה שמסגרו לאנשים פרוצדורה רפואית, כ-70% סיכוי להצליח ו-30% סיכוי להיכשל, וכמובן מצחן בעיני אלה שאמרו להם 70% סיכוי להצליח, ואחר כך אמרו להם, אתם יודעים, אפשר להסתכל על זה כ-30% סיכוי להיכשל. ואז כמובן הם כבר לא אהבו את המצב הזה, ואלה שמסגרו להם מראש כסיכוי להיכשל, ואחר כך אמרו להם, אתם יודעים, אפשר להסתכל על זה גם כ-70% סיכוי להצליח, הם לא היו מסוגלים לראות את זה ככה, הם עדיין נתקעו במקום הזה, זאת אומרת, זה הרבה יותר עושה רושם על המוח שלנו. ולכן אם אנחנו יוצאים ממקום של תקיעות, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לצאת מזה, כי זה כבר מייצר איזשהו frame of mind מאוד מאוד מסוים, שגם הוא מקבע אותנו בתוך המקום הזה. אז כמו שאת אומרת, הרבה עצות שמגיעות מבחוץ לא מרגישות לנו נכון, ויכולת לפעמים להרגיש, רגע, מה בפנים אומר לי, כן? מה, אולי התרחקתי מהמצפן הזה, איך אני יכולה לכוונן את המצפן הזה מחדש? מה הילד בן 7 היה אומר? מה אני החכם בגיל 70 היה אומר? זאת אומרת, דווקא היכולת לצאת מהלופ הזה שמחזיק אותי במקום הנוכחי, בהמתנה הזאת בצד, מאפשר לי להרחיב פרספקטיבה ולראות את ההזדמנויות מהעיניים שלי, כי מהעיניים מבחוץ פנימה הרבה הרבה יותר קשה לי להתחבר.
כן, כלומר בעצם את נותנת דוגמאות מעולות לשאלות שאני יכולה לשאול את עצמי כדי לראות עוד אפשרויות.
בדיוק, להרחיב פרספקטיבה.
הבעיה היא שאני לא רואה אפשרויות בזמן נכון. שאני תקועה, נכון? אני כאילו מישהו שם לי מחסום על העיניים, ואני נכון. אני לא רואה. ואני חושבת שכמה שאנחנו שואלים את עצמנו יותר שאלות, אז גם יותר קל לנו לראות את אמונות שלנו לגבי המצב, שבהרבה מקרים בתקיעות הם יהיו מעורבות בזה גם אמונות מגבילות. כי,
מאוד, נכון.
כי קודם חשוב לי להגיד בהקשר הזה שיש גם תקיעות שהיא אובייקטיבית, כן? אם אני תקועה בפקק, אני תקועה אובייקטיבית.
חוויה,
נכון?
כן.
זה לא כאילו הפרשנות שלי למצב, אלא כן. אני באמת לא יכולה לזוז אחורה, אני לא יכולה לזוז קדימה, אני לא יכולה לזוז הצידה, הכל עומד, תקוע נכון. אובייקטיבית. אבל בתוך החוויה של התקיעות הרגשית, יש את המאפיינים הנסיבתיים, שחלק מהם הם בוודאי אובייקטיביים, את יודעת, אם יש לי, אם אין לי כסף, אם אין לי חברים, אם אני בודדה, אם אני, כלומר, יש מצבים שבאמת יותר קשה לפעול בהם. ויש את התקיעות הרגשית, שזה המקום שבו אני לא רואה אפשרויות, יש רק תרחיש אחד, והוא לא התרחיש הקיים או האפשרי, ויש את כל התפיסות האלה שאנחנו אימצנו לאורך החיים, שזה מאוד מתחבר לי למה שאת אמרת באופן מהמם על פרפקציוניזם, שזה פרפקציוניסטי במובן, לא של זה חייב להיות מושלם, זה פרפקציוניסטי במובן של יש את האפשרות הזאת, וזה מה שאני רוצה, ואני לא רואה עוד, זה חייב להיות ככה, זה במוכרחיזם של זה. והרבה פעמים זה יהיה תפיסות שאנחנו אוספנו לאורך החיים שלנו, של אני חייבת לעסוק באדריכלות, כי זה מה שסבא שלי עשה, וזה מה שסבא של סבא שלי עשה, וזה מה שאבא שלי עשה, ולהפסיק לעשות את זה, זה יהיה לשבור את הקשר המשפחתי, ולהחזב את כל המשפחה שלי. או אסור לי ליהנות מסקס, כי חוויתי איזושהי חוויה קשה פעם, וליהנות מזה אומר לתת לזה לגיטימציה. נכון. כן? כלומר, את יודעת, כל מיני תפיסות שצריך...
כל מיני נוסחאות שיש
כן,
לנו.
כן, והשאלות שהצעת לשאול, זה שאלות שרגע עוזרות לנו לעשות את הרגע, מי אמר ש... ואולי יש עוד משהו.
לגמרי, ואולי יש כל מיני דרכים להגיע, כאילו אולי אני מסרטטת לעצמי את המפה שלי, או את המצפן שלי, או המגדלור שלי, וזה המקום שלפעמים יש לי חוסר בהירות, רגע, מה חשוב לי? מה אמרו לי, או מה מצופה, או מה הסקריפט, כן, שאמור להיות, ואולי הסקריפט שלי הוא קצת אחר להגיע, כן, כל הדרכים מובילות לרומא, אבל לפעמים יש לנו רק איזה, כאילו, מ-A to B, צריך להיות איזה מסלול מאוד, איזה קו ישר, אבל בתכלס, אם נסתכל על זה, זה המון המון סיבובים, עליות, ירידות, אני מסרטטת פה, ואף אחד לא רואה, אבל...
מסרטטת מעולה, אני עוקבת אחרי הציור.
בדיוק, אחרי הציור.
הוא כאן מיליון פיתולים.
לגמרי, אבל לפעמים זה, זה יכולת לעלות למעלה, בשביל לרדת למטה, לרדת למטה, בשביל לעלות למעלה, ללכת הצידה, ללכת שמאלה, אבל זאת הדרך שלי. ולפעמים להיות אדריכל לא חייב להיות בדרך מסוימת, אני יכולה להגיע לזה אולי מכיוונים אחרים, אולי אני יכולה להגיע לזה דרך שילוב של דברים. ואת עצם היכולת של ההגמשה, של מה זה אומר הדבר הזה שאני אמורה להיות, המוכרחיזם הזה שאת אומרת, כן? שהוא הדבר שאמור לקרות, ורק אם הוא יקרה, אני מוכנה לזוז, כבר תוקע אותי. וכמו שאת אומרת, גם אם התנאים אני לא תמיד יכולה לשלוט בהם החיצוניים, אני תקועה בפקק, אבל אני יכולה לבחור מה אני עושה עם, עם התקיעות הזאת. זאת הבחירה שהרבה פעמים אנחנו שוכחים אותה. נדמה לנו שזה, כן, איזשהו פיקסט מצב קבוע. אם יש את זה, אז אני תקועה. אבל אולי הנוסחה צריכה להיות אחרת.
אני ממש מסכימה. אני גם חושבת שבהמשך למה שאת אומרת, מצד אחד אנחנו נדברות פה על הרבה דברים שבעיניי לפחות הם גם מאוד מעלים את החמלה ואת האנושיות וההבנה וכזה, באמת כל אחד היה במצב הזה, וחמלה היא חלק מהדרך החוצה. ומצד שני, יש איזה קשר בין תקיעות לתחושת קורבניות. קורבנות, שזה, באנגלית קוראים לזה victim mentality, שזה איזשהו דפוס נרכש, שבו אנשים רואים את עצמם כקורבן לדברים שאחרים עשו, שהממשלה עשתה, שהמדינה עשתה, שהמשפחה עשתה להם, שהמצב, את יודעת, הפוליטיקה, לא יודעת, אפשר כאילו לקחת את זה למלא מקומות, אבל זה מקום שהוא מאוד מאופיין בפסיביות וברחמים עצמיים וכעס, ולא במקום של כזה, היי, מה בשליטה שלי? מה אני יכולה לעשות? כן, את יודעת, המצב של המדינה או הכלכלה הוא לא בידיים שלי, בטח שלא, אבל יש הרבה דברים שכן, ויש משהו בפוקוס הזה של מה בשליטה שלי ולא מה, לא בשליטה שלי, שהוא מאוד קשור בעיניי לתקיעות, כי בתקיעות יש משהו שהוא מתמקד הרבה במה שלא בשליטה שלי.
אני באמת מאוד מתחברת למה שאת אומרת, נזכרתי ככה שהיה פעם איזה, סיפרו לי על נהג מונית מאוד חכם, שאמר פעם, כשהייתי עומד בפקקים, הייתי מקלל את כל העולם, היה נרס לי כל היום, עד שהבנתי שלפקקים לא אכפת. ויש משהו נורא, את יודעת, טריקי בזה שאני לוקחת את סבל העולם על כתפיי, וזה הרבה פעמים גם תירוץ להישאר במקום התקוע, ולא מספיק עושה את ההפרדה בין דברים שהם לא בשליטתי, מזג האוויר, פקקים, המצב במדינה, לבין דברים שאני כן יכולה לקחת אליהם שליטה.
אבל גם מה שההורים שלי עשו לי זה לא בשליטתי, איך שאנשים פגעו בי זה לא בשליטתי, איך שמישהו אחר היה מניאק זה לא בשליטתי, כלומר זה לא רק מזג אוויר.
לא, לגמרי, לגמרי, אני אומרת מזג אוויר כמטאפורה, גם מזג אוויר הפנימי.
כן.
והיכולת באמת לעשות מצד אחד את ההפרדה, כן? סטיבן קובי, שכולם אולי מכירים, בנה על התיאוריה של פרנקל, פרנקל דיבר על זה עוד קודם, על ההבחנה בין, הוא קרא לזה מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה, על מה אני יכולה להשפיע, כן? שזה המקום שאני יכולה לקחת על זה, אחריות ממקום של, של חירות ואחריות, ומה המקום שאני דואגת, אבל אין לי באמת יכולת לשנות. ואז זה מוסיף את השכבה הנוספת של הלקאה עצמית וביקורת עצמית ואיזשהו מקום שאני אומרת, אני חוזרת למקום של המתנה ואומר, אני חיה במקום של קורבן, אני בוחרת להישאר במקום הזה. אז לפעמים קו מאוד מאוד עדין, זה בדיוק מתחבר למקום הזה של ההתבוננות שדיברנו עליו קודם, וההקשבה למקום של התקיעות. איך התקיעות הזאת נראית? מה היא רוצה להגיד לי? מה התפקיד שלה בשבילי? ואיפה המקומות בתוכה שאני יכולה כן לקחת אליהם אחריות ולהיות בשליטה ולזוז, גם אם הם מאוד מאוד קטנים כמו שדיברנו קודם, להשפיע עליהם, ואיפה המקומות שאני בעצם, זה סוג של תירוץ לפעמים, כן? שאני אומרת זה בגלל זה ובגלל זה ובגלל אהוב, ואני לא משנה אותם עד שהם לא ישתנו, וזה לא הולך להשתנות בקרוב. זאת אומרת, חלק מזה זה בדיוק המקום של לברר ולעשות את ההפרדה, ולפעמים זה קורה מתוך היכולת רגע לקרקע ורגע לחזור, מתוך להיות בתוך הראש שלי. כי לפעמים זה המחשבות הרפטטיביות שרובן גם באמת חוזרות על עצמם והן נורא שליליות, הן מחזקות את המקום הזה שאומר זה הכל, כן? כן. הכל או כלום.
כן. אני חושבת שכל הנושא של מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה הוא באמת מאוד מוכר, אבל הוא מאוד מאוד חשוב כאן. כי בעצם כשאני מרגישה תקועה, אני מרגישה שאין לי שליטה על המצב, ומתרחש איזשהו מעגל קסמים שבו כמה שאני מרגישה שיותר אין לי שליטה על משהו, ככה אני יותר לא מנסה לפעול, ומתמקדת יותר בדברים שהם לא בשליטתי, הדברים החיצוניים, ואז אני מרגישה עוד יותר חסרת שליטה, ועוד פחות נוקטת פעולה. לעומת זאת מצד שני, כמה שאני מרגישה שמשהו יותר בשליטתי, אני יותר עושה פעולות, ומתמקדת בהם, וכמה שאני יותר עושה פעולות, אני יותר בשליטה. מה שאומר שחלק מהמקום הזה של לצאת מתקיעות, זה דווקא לשאול את עצמי מה כן בשליטה שלי, מה כן באחריות שלי. זה לא ממקום של אשמה, של אני גרמתי לזה ואני לא בסדר, אלא ממקום של מה בידיים שלי, מה אני יכולה לעשות עם המצב הזה? כלומר, אם אני מכירה בזה שאני, לא יודעת, אני ממציאה עכשיו, אני רוצה לעסוק אני רוצה לעסוק באומנות, ואני חושבת, או אולי אפילו יודעת, שאני לא יכולה להתפרנס מזה. ואני תקועה, כי אני כאילו אומרת, רגע, אני בנורמנס לנד הזה, של אני רוצה להיות אמנית, אבל אני צריכה כסף, אז אני לא עושה את זה, ואני לא עושה את זה, ואני תקועה. אבל אם אני רגע אכיר בזה שלא להתפרנס מזה כרגע, זאת עובדה. עכשיו, עזבי, יש כאלה שכן, אבל נגיד שבשבילי זאת עובדה. זה לא פרשנות, זה עובדה שאני לא מתפרנסת מזה. נקודה. אז אני יכולה להתחיל לשאול שאלות ולראות עוד אפשרויות, כמו למשל, אוקיי, אולי אני אמצא עבודה אחרת ועשה את זה בחלק מהשעות ועסוק בזה. אולי אני יכולה להכיר בזה שאני באמת מרוויחה מאוד כסף ולשאול איזה אורח חיים אני רוצה לאמץ על מנת להצליח לחיות עם מעט מאוד כסף שאני מרוויחה, כי אולי זה שווה לי את זה, אולי לא, כן? אבל אני, אבל זה נותן לי את הרגע מקומות האלה של, זה המצב.
בדיוק.
זה לא, מה אני עושה בתוך המצב הזה? איך אני משתמשת בו ועובדת איתו?
אז הרבה פעמים זה יושב על הפער הזה בין intention לאקשן. לפעמים אנחנו יודעים מה חשוב לנו, מה הערכים שלנו, אבל אנחנו לא תמיד חיים ככה, וזה גם הרבה פעמים מייצר תקיעות.
אהבתי את כאילו מונחים כזה. intention ואקשן זה רגע עושה לי את הסדר הזה.
שן-שן, כן.
שן-שן.
לגמרי, כי הרבה פעמים אנחנו עם כוונות מאוד טובות, אנחנו רוצים, כן? זה בדיוק הפער הזה שהרבה פעמים משתק אותנו. ואחד מהדברים שמאוד מאוד העסיקו אותי, כמי שגם חוקרת שינוי, לצד משמעות, ככה נושא שאני מאוד אוהבת, זה הנושא של תהליכי שינוי. מה גורם לאנשים להשתנות באמת? לא רק לשנות קריירה, או לשנות סטטוס, או לשנות מקום עבודה, אלא מה שנקרא שינוי עמוק. מה שאני מצאתי זה שהרבה פעמים אנחנו מדברים המון על אזור הנוחות, נכון? אין קואוצ'ר, כן? או שאולי, כן, דיברנו קודם על כמה ידועים כאלה שאומרים לנו, "צום אזור הנוחות, צום אזור הנוחות." כל זה דבר ככה נורא פשוט לעשות. אבל ניסיתי להבין רגע, האם זה אומר אותו דבר, כן, מה שאנחנו רואים בספרים, בסרטים, במדיה, בעצות היומיומיות, מה זה אומר? מה מאפשר לאנשים לעשות את זה? וגיליתי באופן מרתק ואף מטריד, שאין אף מחקר אקדמי שניסה להבין את זה, אין אף מחקר אמפירי על אזור הנוחות.
באמת?
מאמינה?
לא.
אז זה הדהים אותי לגלות, כאילו, מה זה אומר? אנחנו מדברים על זה בלי הפסקה, אבל אפרופו פער בין אינטנשן לאקשן, מה זה אקשלי אומר? באמת במחקר שערכתי עם פרופסור ג'פרי כהן מאוניברסיטת סטנפורד, ניסינו להבין מה קורה כשאנשים ממש עושים את זה. ומה שאנחנו מצאנו, אני אגיד ככה ממש בקצרה, אנשים חולקו באופן רנדומלי, שתי קבוצות, קבוצה אחת התבקשה במשך שבועיים לבחור פעילויות שהן מחוץ לאזור הנוחות כמו שהם מגדירים אותם, וזה הדבר החשוב פה. כי כשמישהו אומר לי, צאי מאזור הנוחות, כמו שאמרת קודם, יש לי יצאה מעולה בשבילך, תקריא את זה, תעשי את זה, קחי עבודה כזאת, זה לא נוגע בי, זה אפילו מעורר תסכול. אבל שזה נובע מבפנים, ממקום של התאמה למה שבאמת בשבילי זה אומר אזור הנוחות, זה משהו שהרבה פעמים מאפשר לי יכולת שליטה ויכולת בעלות, זה כמו, וזה יכולת משהו נורא קטן, ומשבוע לשבוע הם הגדילו את הרחיבו, אני אוהבת לקרוא לזה, זה לא לצאת מאזור הנוחות, אזור הנוחות הוא גם חשוב. מי שמכיר את ויגוצקי מציע המשגה מאוד יפה סביב זה, הוא מדבר על שלושה מעגלים, יש מעגל אזור הנוחות שלנו, ששם מאוד ברור לנו, מאוד בטוח לנו, אנחנו מכירים ככה מה מצופה, מאוד נוח לנו בתוך זה, ויש את המעגל הרחב יותר, שהוא מעגל הלמידה, זאת אומרת, אם באזור הנוחות אין סיכון, אבל הפוטנציאל של הצמיחה שלנו מוגבל, מעגל הלמידה אומר שאנחנו מותחים את עצמנו בסטרץ' קצת מעבר למה שאנחנו מסוגלים. אנחנו מרגישים חוסר נוחות מסוימת, אבל זה בדיוק הרגל שרגל פה ורגל שם. והמעגל החיצוני ביותר זה אזור הפאניקה, זה אזור חרדה, ששם, כן, זה כמו להיות בקצה העמוק של הבריכה שאנחנו עדיין לא יודעים לשחות. אז אם אני חוזרת רגע למחקר, אותם אנשים, זה יצא מתוך מקום של מודעות עצמית. הם בדקו את עצמם ושאלו, מה זה אומר בשבילי לזוז מאזור הנוחות? והם היו צריכים אקשלי לעשות את זה. זה בדיוק התיעדוף, ממש לקחת את זה לרמת פעולה, לעומת קבוצת ביקורת שרק את צריכה לתעד מה הם עשו ביום טיפוסי במהלך השבוע. ואחד מהדברים מעניינים שמצאנו, זה שמכל הפעילויות שאנשים עשו, היו כאלה שביקשו העלאה, ביקשו קידום, היו אנשים שהתפטרו, עזבו מערכות יחסים, דברים נורא, ספוק את פורט אתגרי, עשו דברים נורא מעניינים, אבל הדבר שהכי תרם לרווחה הנפשית של אנשים, זה פעילויות שעוזרות לאחרים. אז למשל, היו אנשים שזה היה אפילו התגלם בזה שהם הרימו את העיניים וחייכו לאנשים ברחוב, זרים, כן, או בפקק. היו כאלה שבחרו לתרום משהו, לאמץ משהו, לתת משהו, זה יכול להיות לעשות משהו עבור מישהו אחר. לזה הייתה את התרומה הכי גדולה לרווחה הנפשית, ובכלל, כל מי שהיה מעורב ביכולת באותה קבוצה שבאמת בחרה לעשות את זה, זה דרך אגב תרם הכי הרבה לאלה שהיו נמוכים יותר ברווחה הנפשית לעומת כאלה שהיו יותר. הם דיווחו על הרבה יותר יכולת לאשר את עצמי, יותר אישור עצמי, יותר אומץ, יותר חיוניות, יותר מסוגלות עצמית. ומה שמצאנו גם שעוזר לאנשים לעשות את זה, וזה דבר ככה מאוד מתחבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, זה באמת המקום שמאפשר לי להרחיב את זה בהדרגה. זה בדיוק היכולת להגיד, אוקיי, יש את אזור הנוחות שלי, אני כרגע תקועה. ניתן לזה להיות כמו שדיברנו ככה המון עד עכשיו. בוא נראה מה זה, מה נמצא במעגל הלמידה שלי. מה אני יכולה לעשות בדברים הכי הכי קטנים, כמו שאמרת קודם, להיות אומנית שווה זה, בוא נפרק את הנוסחה הזאת, למשהו נורא קטן שיכול לעשות במעגל הלמידה שלי. לא הפאניקה עכשיו לעזוב את העבודה ולהירשם לבצלל, אלא משהו נורא נורא קטן שאני יכולה לעשות. אולי חוג כדרות, אולי איזה משהו שאני עכשיו בוחרת להקדיש לעצמי איזה אחר הצהריים ולצייר, או משהו שכן מרחיב את אזור הנוחות הקיים שלי, אבל לא עוזב לגמרי את הרגל, לא יוצא ממנה לגמרי. ולהיות מסוגלים להסתכל על העולם קצת בעיניים של ילד, שמוכן לטעות, שמוכן לנסות, ולהבין יותר מה זה אומר עבורי. ואז אני מחזירה את הניצוץ הזה של החיוניות, גם אם זה בקטן.
זה גם באמת יכול להיות קטן. אני יודעת שאמרת את זה 5 פעמים, ואני רוצה להגיד את זה עוד 5 פעמים.
תגידי.
זה יכול להיות קטן.
חשוב שזה יהיה קטן.
כן, כי זה באמת המקומות שבהם אנחנו מתחילים לפרוץ את ה... תפיסות שלנו, ואני רוצה גם להגיד שבאמת בתקיעות דיברנו על זה שזה מקום שלא רואה אפשרויות, וחלק מאוד חשוב זה לתרגל לראות אפשרויות, גם בתוך התקיעות, אבל גם באופן כללי לתרגל את האפשרות של המוח הזו שלי של אם לא זה, אז זה, אם לא זה, אז זה, אם לא זה, אז זה. ויש ספר מאוד נחמד שנקרא Design Your Life, אז הוא מדבר על זה ש הרבה פעמים, נגיד סטודנטים שחושבים מה לעשות בחיים, או זה לא רק תקף לסטודנטים, שאנחנו במין צומת כזה, אנחנו רואים רק אפשרות אחת, והאפשרות הזאת היא נורא מלחיצה, כי מה יקרה אם זה לא יעבוד, ומה יקרה אם זה כן יעבוד, נכון? כלומר, גם הפחד מההצלחה הוא קיים, והוא בעצם מעודד את האנשים לעשות כמה גרסאות של החיים שלהם, so called. הם אומרים, אם היו יכולים להיות עכשיו, נגיד 4 או 5 עתידים שונים של כזה מה פנינית רוצה לעשות ב10 שנים הקרובות. ואת כותבת אחד, ויכול להיות שזה התוכנית שהייתה לך עד עכשיו, ואז הוא אומר, לא, בואי תכתבי עוד. משהו אחר לגמרי, של אם כל הדבר הזה לא היה קיים, מה היית עושה? וזה דורש ממך לחשוב, נכון? את לא יודעת ישר. ואז יש לך ביד, את יודעת, 4 אפשרויות לדברים שהיית יכולה להיות, כי הרי יש לנו המון יכולות, יש לנו המון תחומי עניין, יש המון אנשים שאנחנו מכירים, כלומר, זה לא לכל סיר יש רק מכסה אחד, יש המון דברים שבעולמות מקבילים היית יכולה לעשות. אז אם מחר היו מתים כל הפודקאסטים, עולם הפסיכולוגיה היה מתאדם מהעולם, את יודעת, לא היה את זה, מה הייתי עושה? וכשיש לי את האפשרויות האלה ביד, אז גם קצת יותר קל לי לשחק כזה נכון. במגרש, כי אני אומרת, אוקיי, זה לא יהיה זה, אז סבבה, יש עוד, נכון. ואני מתורגלת במקום הזה של, יש לי עוד אפשרויות, הן לא זמינות לי ככה, כן? אבל יש עוד מגרשים נכון. שאני יכולה לשחק בהם, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב.
מאוד, זה מתחבר לי לשני דברים מאוד חשובים, שאת אומרת את זה מאוד נכון, היכולת שלי לראות את החיים המקבילים שלי, את הדלתות המסתובבות האפשריות שלי. וחלק מזה מתחבר כמובן גם לתיאוריית התקווה של סניידר, שמדבר על ה-will power ו-way power, שהוא אומר, בעצם זה מצד אחד שאני יודע מה חשוב לי, וזה מתחבר לבהירות הערכית, זאת אומרת, לאותו ערך אני יכולה להגיע בדרכים שונות, גם אם התקיעות נובעת מערך שעבד לי, אולי אני יכולה למצוא אלטרנטיבות, כמו שאת אומרת, לבטא אותו בדרכים אחרות, לאו דווקא בדרך מסוימת שחשבתי שזאת הדרך היחידה. והדבר השני זה בדיוק לבנות את הסקריפטים, את הנתיבים, את הפאת'ווייז, שיובילו אותי לשם שכמו שאמרנו קודם, כל הדרכים מובילות לרומא. זאת אומרת, אם ברור לי לאן אני רוצה להגיע, יש כל מיני דרכים להגיע לשם. וזה גם קצת מרקח את החשיבה, ואני אוסיף עוד כיוון שהזכרת לי, שאני חושבת שהוא מאוד מעניין, כי דווקא scarcity, מה שנקרא חסר, מוליד את היכולת לדייק מה חשוב לנו. ויש תחום שלם של מחקרים בעיניים מרתקים של נקראים counterfactual thinking, בעצם חשיבה נוגדת עובדות, שכשלמשל מבקשים מאנשים לדמיין איך החיים שלהם נראים בלי בן הזוג הזה. איך הם היו איזה, או בלי שהם היו בעולם, זאת אומרת, ככה להחסיר איזשהו פרט ביוגרפי מהחיים שלהם, לעומת אנשים שמתארים את העובדות, נולדים, כמו שאת אומרת, סקריפטים חדשים, נולדים אפשרויות חדשות, פתאום מעריכים יותר את מה שקיים, אבל גם נולדות אפשרויות והזדמנויות חדשות, שכשאני מסתכלת רק על הקיים, זה מצמצם לי את החשיבה הרבה פעמים, ואומר, רק אם זה יקרה אז, כן, ה-what if הזה, וכשאנחנו פותחים את האפשרויות, אז זה לא רק why קרה מה שקרה, אלא why not זה וזה 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 וזה. אז ככה מאוד מרחיב לי את הפוטנציאלים האפשריים.
טוב, אז אנחנו מתכנסות אל עבר הסיכום. דיברנו היום על המון המון דברים. את רוצה לסכם? את רוצה שאני אסכם?
מוזמנת לסכם, כסום אני אוסיף.
סבבה. אז בעצם דיברנו היום על מצב התקיעות, על מצב שבו אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לזוז, שלא משנה כמה נעשה, כמה נרצה, אין אפשרויות, אין תנועה, וזה אחד המצבים המייאשים, המתסכלים, ומורידי הביטחון להיות בהם, כשאנחנו רואים את החיים שלנו לא מתקדמים. נתנו דוגמאות מהרבה תחומים שאנחנו יכולים להיות בהם תקועים, בתוך מערכות יחסים, בתוך העבודה שלנו, ביחסים שלנו עם עצמנו, במצב כלכלי מסוים, יכול להיות גם כמובן עוד הרבה, ודיברנו על מה יכולות להיות הסיבות שמובילות לתקיעות. הזכרנו פה כמה דברים מעניינים, הזכרנו את חוסר קבלה של המצב כדבר מאוד חשוב, שאני בעצם לא מוכנה לשאול את עצמי מה כאן עובדה, כמו כוח משיכה, מה פשוט המצב שבתוכו אני צריכה לעבוד, ואיפה אני נאבקת במציאות במקום לעבוד עם מה שיש, גם אם זה לא מה שרציתי ולא מה שקיוויתי ולא מה שיצא. ודיברנו על זה שאני לא מבינה נכון את המצב, כלומר, אני יותר מדי עסוקה בלברוח ממנו ולא מספיק במגע
ולא
איתו.
ולא פוגשת אותו.
ולא פוגשת אותו. דיברנו על תפיסות פרפקציוניסטיות של זה אמור להיות ככה ולא אחרת. אני צריכה להיות משהו מסוים, בין אם זה ברמת הריצוי של אחרים, התפיסה שלי את עצמי. דיברנו על כל מיני חוקים שאספנו לנו לאורך החיים שמתבטאים בסיטואציות האלה. דיברנו על...
כן, דיברנו על באמת המקום הזה של שימור אנרגיה, או שימור הדימוי שלנו, יגלו אותנו שאנחנו כן תזמות המתחזה, המקום של השליטה, המקום של היום אחד, להחזיק את הפנטזמה הזאת שיום אחד ולא לפעול באמת, המקום של נוחות, של ביטחון.
נכון, המקום של האשמת אחרים,
בדיוק,
קורבנות, נסיבות. של כזה זה לא בידיים שלי, אין לי מה לעשות, אני רק נכון. מחכה ומחכה נכון. שמשהו מבחוץ ישתנה. נכון. ובתוך זה שזרנו תוך כדי המון דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להתקדם ובתקווה לצאת מתקיעות. דיברנו באמת על המקום שלה להגדיל את המגע שלנו עם זה, להבין את זה יותר טוב, לשאול את עצמנו שאלות, להרגיש את זה באמת, כי בסוף יש כאן עניין רגשי, אז להרגיש את זה בגוף שלנו, להסתכל על התופעה הזאת, איך היא מנהלת אותנו, איך אנחנו חיים בתוכה. דיברנו על המקום של לבחון את התפיסות שלנו ואת המחשבות שלנו. דיברנו על יציאה בצעדים קטנים והגדלה של אזור הנוחות. דיברנו על זה שייעוץ רציונלי הוא לא תמיד הדבר שיעזור לנו לצאת מזה. דיברנו באמת על ערכים ועל מה המשמעות, מה הדבר הזה בא לסמן לי, כלומר, יש כאן משהו שצריך להשתנות, מה זה ולמה זה כל כך מפריע לי ומי אני היום כדי שהדבר הזה יתקדם, ועוד כל מיני דברים שעלו תוך כדי. אז בנימה הזאת אנחנו נסכם, אני חושבת שהיה ממש ממש מעניין, נשארו לי רק עוד 1,000 נושאים שרציתי לחסות איתך.
עד הפעם הבאה, מה שנקרא,
כן. מקווה שנהנית.
מאוד, כן, תודה שערכת אותי והיה לי נורא כיף.
למרות
הנושא,
למרות הנושא הכל תקוע, אני חושבת שזרמנו, זרמנו בשיחה, היה תנועה, היה תנועה.
לגמרי תנועה.
אז תודה רבה רבה דוקטור פנינית רוסו נצר. איפה עוד אפשר לקרוא, ללמוד, לקבל ממך עוד? חוץ מבפרק הקודם שלנו כמובן.
ודאי, רוצו מהר לבדוק מה קורה שם. אז קודם כל מוזמנים לאתר שלי, יש לי שם גם מאמרים אקדמיים וגם ככה חומרים גם במדיה וגם אחרים. וחוץ מזה יש ערוץ יוטיוב שנבנה בימים אלו, אז יש שם גם סרטונים וחומרים, ספרים, מוזמנים באוניברסיטת תל אביב, תוכנית הלוגותרפיה להעמיק מי שרוצה, וגם בכלל מוזמנים ליצור קשר. אני חושבת שחלק מהעניין זה בדיוק לצאת ולפגוש אנשים ולא רק לדבר על.
ושני הספרים האחרונים, משמעות מחפשת אדם, שהזכרנו גם בפרק הקודם, ספר מעולה שנותן ככה תפיסה גדולה על משמעות ואיך לטפח אותה בחיים שלנו, והספר החדש שנקרא אותנטיות קיומית.
נכון, נכון.
נמצא כאן לידי, חמוד, גודל מזמין. אז תודה רבה רבה, נשים לינקים להכל. אז אני מקווה שהיום באמת נתנו לכם אפשרות רגע לפתוח את הפקק של המקום הזה שמרגיש תקוע, ושלפעמים התקיעות היא כבר כל כך הרבה זמן שזה מרגיש חלק ממה שמגדיר אותנו. וחשוב להבין שלצאת מתקיעות זה לאו דווקא אומר שהכל כבר השתנה, או שאנחנו מרגישים טוב, אלא לצאת מתקיעות זה הצעד הראשון בכיוון של לעשות שינוי. זה רגע להתחיל לצעוד ולא להיות תקוע, ובשביל מי ש תקוע, אז לזוז זה, 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 זה יותר חשוב מהתוצאה הסופית, זה, וכמובן שאחד מוביל לשני. אז מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושגורם לכם לרצות להתחיל לזוז. אז תודה רבה לך, פנינית, היה ממש ממש כיף איתך, ותודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות הנהדרים של חושבים טוב, באמת אתם מה שהופך את התוכנית הזאת למה שזה. תודה רבה שוב לכל מי שהצביע, וכרגיל, אני רוצה גם להזמין אתכם ללמוד עוד ולהרחיב ולהיפגש ולבוא לחוויה אחרת שפותחת את גבולות הפודקאסט לפנים אל פנים. אז אלה ההזדמנויות הקרובות, ב-27 בינואר 2023, אנחנו ניפגש לסדנה של 3 שעות כזה, בוקר שישי, לצלול לתוך ההחלטות שלנו, מתאים גם בקונטקסט כזה של שנה חדשה, איך אנחנו מקבלים החלטות יותר רגיוניות, יותר מאושרות, יותר מהירות עם החיים שלנו. אחר כך ניפגש בזיכרון יעקב גם להרצאה הפעם על קבלת החלטות, בשישה בפברואר 23. ב-14 בפברואר אנחנו ניפגש ברעננה כדי לדבר על המדע המופלא של האושר ואיך להשתמש בו תכלס, יום אחרי יום, לחיים טובים יותר, איך לבחון את החיים שלנו מתוך הזווית הזאת של חיים של סגסוג. וב-15 בפברואר תהיה שוב סדנת הכתיבה ככלי פסיכולוגי, חיכיתם לעוד תאריך, הנה זה קורה, זה גם קורה אונליין, אנחנו כותבים את החוויות שלנו, כותבים כדי להבין את עצמנו, כותבים כדי למצוא משמעות, זאת סדנה, הולכים לתרגל בעיקר, וזהו, תודה רבה רבה לפנינית, היה כיף איתך, תודה רבה לכם המאזינים, נשתחרר מתקיעות, יאללה, ביי! We'll be right back.